ברוכים הבאים לפינה העברית, כאן אירית גרין. היום נספר על ביוגרפיה ראשונה באנגלית שיצאה על הסופר היידי הגדול שלום הלחן, רומנטיקן ופעיל ציוני מובהק. בעשרות ספריו ביטא את עולמו של היהודי בעולם המודרני. על אף שיצירתו של שלום הלחן נחקרה רבות, עד עכשיו לא נכתבה ביוגרפיה מקיפה עליו, כזו שתהיה נגישה גם לציבור הרחב. כעת חוקר היידיש ג'רמי דאובר מגיש לנו אותה במסגרת הסדרה המצוינת Jewish Encounters של הוצאת שוקן באנגלית. שלום הלחם בעצמו ניסה להשאיר חיבור אוטוביוגרפי ששמו מן היריד, אך הספיק להגיע רק לשנות צעירותו לפני שחייו נקטעו. הוא חי אמנם עד גיל 57 בלבד, אך השאיר אחריו מורשת ספרותית שמסתרעת יחד עם איגרותיו על 26 כרכים. ספרו של דאובר מכסה בכל פרק קטע מסוים בחייו של שלום הלחם, והוא כתוב בסדר קרונולוגי. הספר לא רק מספר את סיפור חייו ויצירתו של שלום הלחם, אלא מבקש להכניס אותנו לאווירה סביב הדמות. משימה שנראה שדאובר מצליח בה בגדול. שלום רבינוביץ' בא מבית יהודי מסורתי באוקרניה, אך עם חיבה גדולה הן לעברית והן לתרבות הרוסית מסביבו. בתור ילד הוא היה שקוע בספרים בשתי השפות, ואהבתו הספרותית הראשונה של הסופר היידיש האולטימטיבי הייתה דווקא אהבת ציון של מפו. כמו כל ילד בגילו, הוא אהב ספרי הרפתקאות, אך לא כל ילד בגילו היה כותב חיבור על רובינזון קרוזו יהודי. וזה בדיוק מה שהוא עשה. השקעתו בכתיבה תמיד הייתה ניכרת, עד כדי כך שאביו ציווה על אמו החורגת שהתנכלה לו על כל צעד ושעל להניח לילד לעסוק בכתיבה כאוות נפשו. אפרופו חיבורים ראשונים, שלום הלחם הילד גם אסף פעם את כל הקללות שאימו החורגת כללה אותו וסידר אותן במילון קללות לפי סדר האלף בית. מגיל צעיר הוא הרוויח את לחמו בתור מורה פרטי. יום אחד פגש באקראי קרוב משפחה רחוק, וזה הציע לו להיות מורה של אחותו הצעירה בביתו של חוכר עשיר אלימלך לוייב. רבינוביץ' הסכים להצעה. לוייב חכר קרקע מבעל אחוזה ולמעשה ניהל משק חקלאי גדול ביד רמה והיה לכמעין בעל אחוזה בפני עצמו. רבינוביץ' לא נתקל עד אז בדמות שכזו, בעל אחוזה יהודי עשיר ומשכיל, איש עמל, תלמיד חכם ויודע ספר. לוייב אף נהג לצאת לשדה ולעשות את כל העבודות יחד עם העיקרים. ואלה העריצו אותו על כך. בניגוד לאגדה הנפוצה על יהודים שאינם מסוגלים לעבודות חקלאיות, או שכל מסעת נפשם היא לרמות את העיקר המסכן, העיקרים, רבים מהם אנלפבטים, סמכו לחלוטין על אלימלך לוייב וראו בו דמות אבהית, בשונה לבעלי האחוזה הרוסים רודניים ומתעללים שעד לא מזמן ראו בעיקרים את רכושם הפרטי. אך מעבר לחיים מרווחים ודברי חוכמה על שולחנו של לוייב, רבינוביץ' גם התאהב בתלמידה שלו, וזו הפכה ברבות הימים לאשתו. הרומן אמנם לא התנהל על מי מנוחות. לאבי הקלה חרה סיפור האהבה שהתפתח בתוך ביתו, והוא פיתר את המורה הצעיר. אך הבת המרתה את פי אביה והם נישאו. כתוצאה מצירוף מקרים מצער, הבת הפכה ליורשת יחידה, וכשאביה נפטר, רבינוביץ' ואשתו ירשו סכום עתק, יותר מ$2.5 מיליון במושגים של היום. אך בגלל משבר כלכלי שפקד את רוסיה, והודות לאורך החיים רחב הידיים, ששלום הלחם התעקש לנהל בכל הנסיבות, ולהתנהלות כלכלית כושלת, הוא הפסיד את כל הכסף תוך מספר שנים. הסיפור מסופר כאן לא רק בגלל שהוא יפה ומרגש, אלא כי הוא גם נותן לנו מפתח לשני מוטיבים חשובים ביצירתו ובחייו של שלום הלחם. אמונתו באהבה רומנטית ומרדף בלתי פוסק אחרי הכסף. היה שלום עליכם הסופר? ראשית, כותב דאובר, הוא היה איש ספרות היידיש, והאמין שהיא צריכה לספק לעם היהודי יצירות נגישות לציבור הרחב, אך ברמה הגבוהה ביותר מבחינה אסתטית ספרותית. מכאן סלידתו הגדולה כלפי סופרי היידיש שהתרבו אז ושאת שמותיהם איננו זוכים היום, כאלה שהתבחו בכתיבה סדרתית של רומנים סנטימנטליים זולים, מעין העתקים יהודיים של הרוזן ממונטה קריסטו. על אף ששלום עליכם עצמו כאמור האמין בנישואים רומנטיים מתוך אהבה, הוא בז למלודרמטיות מזויפת. אך גם אמונה זו הייתה אצלו מורכבת. חוקרת הספרות רות וייס טוענת שהנושא של קונפליקט בין דורי, גם על רקע רומנטי, היה אחד הנושאים המרכזיים בספרות הרוסית בזמנו. למשל באבות ובנים של טורגנייב, ששלום עליכם ללא ספק קרה. אך ביצירתו, וספציפית בטוביה החולב, הקונפליקט מוצג גם מצידו של האב. כאן היה אחד הקונפליקטים בתפיסה של שלום עליכם עצמו. מה עושים במקרה שבו שאיפה רומנטית להתחתן מתוך אהבה מתנגשת עם הרצון לשמור זהות יהודית ומובילה לנישואי תערובת? הפתרון שהוא הגיע אליו באותו ספר עצמו היה שהבת שהתנצרה חוזרת לחיק משפחת אביה כשזו מגורשת מהעיירה, מביאה נכונות לחלוק איתם את גורלם היהודי ובכך כאילו מתגיירת מחדש. לגבי היחס למסורת באופן כללי, שלום עליכם היה יהודי מודרני במלוא מובן המילה. בילדותו יצא לו שם של עילוי גדול, ותקופה קצרה הוא גם בחר מאילוצי פרנסה לשמש רב מטעם ברוסיה. בחייו המבוגרים הוא ומשפחתו לא ניהלו אורח חיים דתי, אך הזדהות יהודית הייתה חשובה מאוד עבורו. הוא הקפיד לחגוג את מועדי ישראל בביתו ברוב פאר והדר. הרבה מסיפוריו סבים סביב מוטיבים הקשורים למועדי ישראל, ובכלל ציפורים למוספי החגים של עיתוני היידיש הפכו לסוג של מומחיות שלו. בשונה מסופרי יידיש רבים של זמנו, הוא לא הביע סלידה מעולם המסורת, ודמותו של רב יוספל, הרב של העיירה הדמיונית קטריאלפקה, מצוירת בחיבה רבה. כששלום עליכם נפל למשכב, בפעם הראשונה ב-1905 הוא זכה לברכתו של הרב מבריסק, שהחל לו רפואה שלמה כי עם ישראל זקוק לו. דמותו של שלום עליכם, פעיל הציבור, הייתה אף היא צבעונית ומורכבת. הוא לקח חלק פעיל בקונגרסים הציונים, ספד בחום להרצל וחיבר מספר חיבורים ציוניים שזכו לתפוצה גדולה. עם זאת הוא לא ראה צורך לקיים את מצוות יישוב הארץ. הוא היה קשור בכל ליבו לספרות ולתרבות הרוסית, וכמה מסופרי דורו הגדולים, גורקי וטולסטוי, העריכו אותו מאוד. עם זאת, הוא היה סקפטי ביותר לגבי יכולת דו-קיום רוסית יהודית לאורך זמן. באחד מסיפוריו מתואר זוג ערירי שמאמץ גור דובים. יום אחד הדוב הביתי הממושמע המפונק מתחיל להשתולל והורס את כל הבית. הנמשל שקוף. כמה שהיהודי יאהב את הדוב הרוסי, הפוגרום בו יבוא. כפי שכותרת הספר מבטיחה, הספר מתאר לא רק את חייו, אלא גם את החיים שלאחר המוות של הסופר. בחייו הוא הפך לדמות אהובה שזכתה להרצה עצומה במקומות רבים, והמוני יהודים הריעו לו ונשאו אותו על כפיים. הוא הרוויח את פרנסתו פעמים רבות בהקראה פומבית של סיפוריו ההומוריסטיים. גם לווייתו בשנת 1916 בניו יורק הייתה ייחודית בגודלה, והייתה הלוויה הפומבית הגדולה ביותר בעיר עד אז. נכחו בה בין 150 ל-250 אלף איש. בצוואתו הוא ביקש לקבר בין פשוטי עמו, וביקש מילדיו שכבדו את זכרו. אם לא על ידי אמירת קדיש, אז על ידי הקראת סיפוריו ההומוריסטיים בימי השנה למותו. הצוואה עשתה רושם אף מחוץ לקהל היהודי והגיע עד לבית הנבחרים של ארצות הברית, שבו חלקו אנשי הקונגרס כבוד אחרון לסופר שהכירו לראשונה בזכות צוואתו. ומה היה לאחר מכן? היה כנר על הגג, שהיום ניתן לראותו ביוטיוב, מוצג ביפנית, בהונגרית ובהינדית, וגם בעברית. ישראל של שנות ה-60, שהייתה כה עוינת לגבי כל דבר שריח יידיש נודף ממנו, עשתה חריגה למען שלום הלחם. היו המחזות של טביה בתיאטרון היידיש הסובייטי שהלך לעולמו בתקופת התיאורים של סטלין, ובשנות ה-80 הוצג המחזה הרוסי קדיש, המבוסס אף הוא על סיפורי טביה, אך עזב את רוח המחזמר האמריקאי של כנר על הגג, וחזר למחוזות הצחוק המהול בבכי של שלום הלחם. המחזה הצליח ועודנו מצליח מאוד בתיאטרון הרוסי במוסקבה ומחוץ לה. אך בעיקר נותרה עבורנו דמותו של שלום הלחם, לא של שלום רבינוביץ', כסופר עממי שרצה לבטא ביצירותיו את רוח עמו שאותו אהב. הריחוק מהמסורת והקרבה אליה, מעורבות מהפכנית ועסקנות פרטית. חיים ברוסיה ובארצות הברית יחד עם תפיסה ציונית, כל אלו הופכים את סיפורו של שלום הלחם ואת סיפורי גיבוריו לסיפור יהודי בעולם מודרני שממשיך להתקיים ולרתק גם בשלהי שנת 2013. בזה נסיים ולהתראות בתוכנית הבאה.